הנושא של השיחה הערב זה איך מתהווה שחרור, איך קורה שחרור, והרעיון לשיחה בא בעקבות השיחה אתמול של קרן. היה לנו ישיבת צוות, לא יודע עד כמה מכם יודעים, אבל אלה שמשרתים בריטריט נמצאים בריטריט בפני עצמו, ויש לנו בערבים שיחה של הצוות ועולים כל מיני נושאים שקשורים בדרמה ותרגול תוך כדי שירות ודרמה בכלל. ועלתה שם שאלה, אחת הנשים שאלה, קרן, אם אתם זוכרים, נתנה תרגול מאוד פרקטי, מאוד יפה, איך אפשר לזהות רגע הופעה של השתוקקות, הופעה של יחסות, ולשאול את עצמנו, האם אני יכול להרפות כעת מהדבר הספציפי הזה. ומישהי אמרה שההתנסות שלה, אצלה זה לא קורה ככה. אצלה השחרור לא קורה כתוצאה מפעולה מודעת ורצונית, אלא היא פשוט נוכחת שמשהו ישתחרר. נוכחת בזה בדרך כלל מדיעבד, אם וכאשר זה קורה. זאת שאלה מאוד גדולה, מאוד מעניינת, מרתקת, ואפילו קצת מסתורית. איך קורה שחרור? האם זה רק תוצאה של פעולה חיצונית מודעת, או שיש עוד דרכים או אפשרויות או נסיבות או תנאים שבהם שחרור קורה או מתאפשר? וניסיתי לעשות איזשהו אוסף של מחשבות שיש לי על השאלה הזאת. ואני רק רוצה מאוד לסייג ולהגיד שזאת רשימה ואוסף מאוד מאוד חלקי וסלקטיבי, כי למעשה, כמו שקרן אמרה אתמול, כל מה שהבודה לימד זה איך אפשר לזהות את הסבל ואיך אפשר להשתחרר מהסבל. אז למעשה, כל מה שאנחנו עושים פה, כל הזמן, כל התרגולים, החל מסילה ונדיבות ותשומת לב וריכוז ושימוש נכון באנרגיה והשיית התגובות האוטומטיות ואיפוק וחמלה וחקירה, כל זה ועוד הרבה אחרים הם פיתוח איכויות שמשחררות. ובנקודות שונות בזמן ובמרחב, תנאים מבשילים ומתפתחים, וזה קורה בהרבה דרכים שונות. אני רוצה לספר לתת עוד כמה דוגמאות או כמה היבטים של תנאים שתומכים בשחרור, או חקירה שתומכת בשחרור, או תנאים וסיטואציות שתומכים ומובילים בשחרור. ושחרור זה לא דבר פשוט. זה היה פשוט, אז היינו שומעים איזה שיחה טובה של הבודה, קוראים ספר טוב על שחרור, ותיכנסו רק לאינטרנט, אז תגלו רק בתוך ספרי הדרמה יותר מ-100 ספרים לפחות שהמילה שחרור מופיעה בהם, אבל אני לא מתיימר. אני רוצה רק להזכיר לנו כמה המשימה הזאת, כמה האתגר הזה הוא לא פשוט, לא מובן מאליו, כי במובן מסוים, השחרור הוא שחרור מתפיסות מסוימות שאנחנו התקבענו לראות דרכם את עצמנו ואת העולם. אבל תפיסות בכלל זה דבר מאוד מאוד עדין. למעשה, מאוד מאוד קשה לנו להפריד, ולשם מכוון התרגום שלנו, בין מהי המציאות שנמצאת באמת שם, אם יש כזאת, ומה זה רק תפיסה שלנו של המציאות. ולמעשה, במידה רבה, מה שאנחנו קוראים לו המציאות, זה סך התפיסות שלנו על המציאות. וכאמור, תפיסה זה דבר מאוד עדין ושיקוף. זה הדרך המסוימת שבה התרגלנו לזהות אובייקטים, תופעות, פעולות, וזה קורה מגיל מאוד מאוד צעיר. כנראה שתינוקות מולדים או בלי תפיסות בכלל, או עם תפיסות מאוד לוס, מאוד משוחרות, ועם תהליך הגדילה וההתפתחות, התפיסות מתקבעות ומתמצקות, ובשלב מסוים מתחילים לחפות את התפיסות של האובייקטים יותר מאשר את האובייקטים. קחו לדוגמה תינוק שנולד, וכך אומר, אני לא זוכר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אומרים לנו הפסיכולוגים, אין תפיסה של אני, אין תפיסה של נפרדות בכלל. כשבשלב מסוים, יונתן, מצביעים, יונתן, ואתה, רגע, אז יש פה יונתן, אז יש פה אני. אז התפיסה הוא מתקבעת דרך קודם כל תפיסה חושית שיש לכל אחד, דרך מגע של חוש עם איזשהו אובייקט חיצוני, דרך הכרה, מודעות, ודרך רפטיציה, חזרה, זיכרון שוב ושוב, ואז פתאום, זה אני, זה קר, זה שעון, ופתאום הדבר הזה נקרא, וככה מבנות ומתמצקות התפיסות שלנו, וזה נותן ביטחון, וזה שימושי, וזה כנראה בלתי נמנע. זה לא שעשו ניסויים, קראתי זה שעשו ניסויים, מורים רוחניים, ללמד ילדים או לחנך ילדים ללא תפיסות. זה כישלון מוחלט, כי זה פשוט צורך הישרדותי כנראה, וזה גם האינטלקט והחשיבה והדעת עובדת דרך מושגים ודרך תפיסות, אז זה בלתי נמנע, אבל זה מאוד מועיל לצרכים של הישרדות ולצרכים של תקשורת, אבל בשלב מסוים אנחנו נהיים כלואים, אם תרצו, בתוך התפיסות המסוימות שתפסנו, שדרכם התרגלנו לראות את הדברים, לחוות את הדברים, ואנחנו מגלים שמשהו בעולם שלנו נהיה כזה שטוח, ודברים חוזרים על עצמם שוב ושוב, משהו עובדת איזושהי רעננות ואיזושהי ספונטניות, והכל נראה לנו מוכר וידוע, אין זה בן אדם, זה הילד שלי, זה אני, זה חמסים. אנחנו תופסים, קולטים משהו, מזהים מה התפיסה שקשורה אליו, וחווים את התפיסה יותר מאשר את מה שחי ורוטט חד פעמי שמה. ואנחנו, המדיטציה במידה רבה מכוונת אותנו להתנסות ישירה עם תופעות החיות עוד לפני שאנחנו מלבישים עליהן תפיסה, אם תרצו, כשמדברים על לראות תחושה, משהו כוויברציה, לפני שאנחנו מכנים אותה כאב, רע, לך פה, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שקורה שכשנוצרות תפיסות, יש לנו איזושהי התניה מסוימת ספציפית לאותן תפיסות, שכבר פגשנו, זה כבר טבוע בזיכרון שלנו, ואז אנחנו בדרך כלל משליחים איזשהו מבנה מנטלי, אנחנו משליחים את המבנה המנטלי, הרגשי, החשיבתי, על אותה תפיסה, ואנחנו חווים את התוצאות של המבנים שקיימים בנו, ואז אנחנו מאבדים את הקשר עם מה ששמה, ואנחנו כל הזמן רואים את המבנים המנטליים שלנו משתקפים בחזרה. בפסיכולוגיה קוראים לזה השלכה. והשלכה יש לזה אמוציה מסוימת וזה, אבל בדרמה זה הכל השלכות, נכון? כמעט כל הזמן משליחים החוצה. וכיוון שזה כל כך מוטמע בנו, כל כך עמוק וכל כך כל כך הרבה זמן, וזה הרגלים כל כך חזקים, אז מאוד קשה לפרוץ את זה, מאוד קשה להשתחרר מהתפיסות, אם תרצו. אז איך בכל זאת איך בכל זאת אפשרי? ואז אני רוצה להציע כמה, כאמור, כמה התבוננויות על איך הזעזוע, איך אנחנו, מה יכול לזעזע או ליצור סדקים בתפיסות המקובעות שלנו, כך שנוכל, כך שהיא תתאפשר ראייה או חוויה שהיא מעבר לתפיסה, שהיא לא מוגבלת, לא מקובעת על ידי התפיסה. והראשון, האיכות הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, אולי קצת מפתיעה בהקשר הזה, היא דווקא אמון. ואמון בודה ייחס הרבה מאוד חשיבות לאיכות של האמון, הוא קרא לזה איכות רוחנית, והוא מנה 5 איכויות רוחניות שכאשר הן מתפתחות ומבשילות ומתאזנות בתוכנו, שחרור נהיה אפשרי. הראשונה ביניהם זה אמון, אחרות זה תשומת לב, שימוש נכון באנרגיה, ניקוד, שקט, ריכוז אם תרצו, והחמישית חוכמה שמשחררת. אבל אף אחת מהן לא יכולה להתפתח ללא אמון. אז מאוד חשוב להבין את המקום של אמון בתהליך הזה של השחרור. ואמון זה אחד הדברים שקשה, מתקשים, וגם אני מוצא את זה לא מאוד קל להגדיר מה זה אמון. אנחנו רגילים לדבר על אמונה, וזה כנראה לא זהה לאמונה, וזה לא שהן מאוד שונות, ולפעמים אמונה, יש מרכיבים באמונה שקרובים לאמון, ויש מרכיבים באמון שקרובים לאמונה, ואמונה יכולה להתפתח לאמון, ואמון יכול אולי לזלוג לאמונה. אמונה זה איזשהו רעיון, ואני נותן הרבה מאוד חשיבות לרעיון הזה, ובמידה מסוימת אני יוצר איזה יחסים של זיקה אל הרעיון הזה, והזיקה הזאת אמרה את זה יפה קרן אתמול, יכולה להתפתח להיאחזות, אני נאחז באמונה. ואמון זה משהו קצת שונה, ואמון זה היכולת לבטוח בלא ידוע, בלא ודאי, בלא מוכר. וזה נשמע משהו מאוד פרדוקסלי, איך אפשר לבטוח במשהו שהוא לא ידוע והוא לא מוכר. והמילה לבטוח, אני חושב, לסמוך, היא מכוונת אל הרעיון. ולכולנו יש מידה מסוימת של אמון, אחרת לא היינו מגיעים לכאן. יש לנו אמון שמדיטציה יכולה להועיל. זו עוד לא ההתנסות של חלקנו. והאמון מוביל אותנו ומקרב אותנו ומביא אותנו להתנסות במשהו שאנחנו לא התנסינו בו. זה הנקודה של אמון. להיפתח, להרפות, לשחרר את הידוע ולהיפתח למשהו לא ידוע. אנחנו רואים את זה, איך אנחנו גם פה, אנחנו נותנים אמון ואז עולה ספק, ואני אתן עוד פעם אמון ואני אפתח ואי לא, זה לא עובד. אז זו תנועה שהיא לא חד-כיוונית, יש לה קדימה ואחורה, והאמון הזה עובר טרנספורמציה לאורך הדרך. כוח התרגול, או במשך התרגול, ישנו עידון. בהתחלה האמון מתחיל במישהו סיפר לי שמדיטציה זה משהו טוב, או קראתי על הבודה והוא נראה לי מה זה מדהים, אז בוא ננסה לראות. אז האמון בדרך כלל הוא חיצוני, משהו ששמענו וראינו, ואז אנחנו נותנים לעצמנו, או מעט או הרבה, אני אתן סוף שבוע, אני אתן חצי שעה, נותנים לעצמנו, נפתחים למשהו לא ידוע, ולאט לאט האמון, משהו בתוכנו מתחיל, וואלה, וזה אכן עובד, יש בזה משהו, זה הופך להיות ההתנסות שלנו, ואז אנחנו מוכנים להיפתח לעוד יותר ולעוד יותר. אז זה משהו הדרגתי שנבנה. ושוב אני אומר, בבסיס שלו יש את היכולת להיפתח אל משהו שהוא לא ידוע לנו. והבודה אומר שאמון הוא הבסיס לשחרור. יש איזה סוטרה לא כל כך מוכרת בתוך הסוטרות של הבודה שנקראת אופניסה סוטרה, סוטרה על התנאים התומכים, והיא עוסקת בנושא שקרן הזכירה אתמול שנקרא ההתהוות המוקנית, אותו קשר תלות בין תנאים שיוצרים תנאים שיוצרים תנאים שיוצרים תנאים. וקרן אתמול הזכירה, מי שזוכר, שבסכמה הבסיסית שהבודה לימד ישנה בורות, אבל בסיס הבורות מתפתחים יוצרים מבנים מנטליים ותפיסות והתנסויות חושיות, ועל בסיס נוצרת השתפקות, ועל בסיס היחזות, ועל בסיס היחזות נוצר כל המסה הזאת של הדוקה שבודה כוחר, וחוזר חלילה שוב ושוב, עד שכאשר נשברת המעגל הזה, הקשר הזה נשבר במקום של עצירת היחזות או עצירת ההשתפקות או הפסקת הבורות, ואז המעגל הזה חדל ונפסק את הדוקה. זה המעגל הסטנדרטי, וזה הדרך שבדרך כלל זה מוכר ומלומד. אבל ישנה כאמור הסוטרה הזאת, אופניסה סוטרה, ששם הבודה משחק קצת עם המרכיבים ומחזיק ומכניס איזשהו מציג את זה בצורה קצת אחרת, והשוני הוא בזה שעל בסיס הדוקה שנוצרת, הסבל, הנחת, החוסר סיפוק, זה מוביל, זה תנאי תומך בהופעה של אמון, והאמון מוביל בתורו לכל אותם איכויות ותנאים שמובילים בסוף לשחרור. וזה משהו מאוד מעניין לחשוב עליו, וגם לראות איך זה קורה במציאות. בדרך כלל אנחנו חושבים, תראו בעצמכם, שכשמופיע סבל, כשמופיע דוקה, כשישנו איזה משבר בחיים שמשהו לגמרי לא עובד, אז נשבר האמון, אז אין אמון. וזה נכון, האמון הרגיל שלנו בדרך שבה הבנו שהדברים עובדים לדרך של יחסי סיבה ותוצאה, משהו התערר לתפיסות הרגילות שלנו. ולא עובד יותר. אנחנו חווים סבל, זה יכול להיות כשיש מחלה, כשיש מוות, כשיש משבר מאוד גדול, משבר של משמעות, משבר של סטרס מאוד גדול, ואני חושב שאם נהיה כנים, אנחנו נראה שאיזשהו משבר, איזושהי דוקה ואיזשהו משבר אמון בדרך רגילה שבה הבנו את הדברים עד כה, היה להם איזשהו קשר לזה שהגענו למדיטציה בפעם הראשונה. בכל אופן, זה הסיפור של הבודה, המפגש שלו עם הסבל, עם המוות, עם המחלה, עם ההזדקנות. אני מבחר גם מה שהביא אותי למדיטציה, זה היה תקופה של סטרס מאוד גדול ושל אובדן משמעות. לא הבנתי פתאום למה אני חי, הכל נראה בסדר, אבל לא בסדר. אז ישנו איזשהו דוקה, והסדק, בדיוק הסדק הזה שנוצר באמון הרגיל, בסדר הישן שבו הבנו שמתקיימים הדברים, מאפשר, הסדק הזה מאפשר בנייה של אמון מסוג חדש. אז תשימו לב שעצם הסדק שהתערער, הסדק בתפיסות הרגילות שלנו, הוא בדיוק אותו זעזוע של התפיסות הרגילות שלנו. אני אומר את זה כדי להגיד ש, אני דיברה על זה בקצרה אתמול, שהבנה עמוקה של האמת הראשונה, האמת של הופעת הסבל, יכולה כבר לחולל בנו את הטרנספורמציה שתוביל להפסקת הסבל. כך שמפגש עם סבל יכול להיות כשלעצמו מפגש טרנספורמטיבי, ובקצרה אני אגיד שהבודה דיבר שיש שני סוגים של של תגובה לסבל. התגובה הלא ערה לסבל זה תגובה של להקות ולהרביץ ולהתמרד ולהקות על החזה, ואני לא בסדר, ואני כל כך אידיוט, ואני כל כך לא מוצלח, ואני ככה וככה וככה, או מישהו אחר. זה התגובה לא ערה, זה התגובה להרביץ למי שאשם בסבל, בדוקה. והתגובה ערה היא, רגע, איך זה יכול להיות? מאיפה זה בא? תגובה של חקירה, תגובה של התעניינות באיך נוצר הדבר הזה, וההבנה שהסבל הוא לא הגיע מבחוץ, זה לא מישהו אשם בזה, אלא משהו בתוכי לא מובן, משהו בתוכי מפוספס בתפיסה ביחס, מובילה אותנו אל הדרך לסיום הסבל. אני רוצה להציע עוד כמה התבוננויות על בדיוק אותו מקום של ישנה תפיסה ודאית. הבודה אמר, לא צריך לתפוס, לא צריך לזהות את כל התפיסות שלנו. אנחנו יכולים לבלות את כל החיים ולא נזהה את כל התפיסות שלנו. אבל מספיק אם נזהה שלוש תפיסות יסודיות, שלוש דרכים מוטעות או אשלייתיות שבהן אנחנו תופסים את כל התופעות. מספיק שנתבונן בשלושת התפיסות המוטעות האלו, וטרנספורמציה תוכל להתרחש. ותפיסה אחת היא שהדברים קבועים, שהדברים הם שמה תמיד, זה ישנו, מה שזה לא יהיה, מה שלא תשימו בתור דבר, בתור תופעה. אבל אמר, אם תסתכלו טוב שוב ושוב, תתבוננו, תראו ששום דבר לא קבוע, ששום דבר שאין דבר שלא עובר תהליך מתמיד של הופעה והיעלמות, הופעה והיעלמות. הוא קרא לזה ניטשה. והאלמנט השני שאני בא להרחיב עליו זה האלמנט, כי אני דיבר עליו אתמול, שתופעות שנראות לנו כל כך מספקות, ולכן אנחנו משתפקים אליהן, שום תופעה לא מספקת בפני עצמה. והשלישי זה הענת המועדון עצמי, אני מדבר עליו. ואני רוצה כרגע לדבר על היכולת המשחררת להתבונן בתופעות ולראות שהן אניצ'ה, לראות שכל מה שיראה קבוע מוטט, מהבהב, מופיע ונעלם, מתחלף למשהו אחר. והבודה דיבר פה על שילוב של מצד אחד כן שימוש בחשיבה, כן שימוש בהסקה חשיבתית, אבל מצד שני על התבוננות ישירה מתמדת ומוקדת באספקט המשתנה או לא משתנה של אותה תופעה, אותו אובייקט שאותו אנחנו שמים תחת המסך של תשומת הלב, תחת הזכוכית של תשומת הלב. והוא שאל את התלמידים שלו שוב ושוב, האם משהו שמשתנה לא מרף, משתנה כל הזמן, האם אנחנו יכולים לקרוא לו אני? האם זה יכול להיות שני? אם רגע אחד זה ישנו, רגע שני זה איננו. דרך ההתבוננות המתמשכת במופעה והיעלמות, התברר לנו שהתפיסה שלנו של קביעות היא לא מציאותית. ואחת ההנחיות, או אחת, אם תרצו, הדרכים לשחרור, זה פשוט להתבונן. פשוט להתבונן. ההתבוננות המתמשכת, החוזרת שוב ושוב, תגלה לנו מעצמה, מעצם ההתבוננות, תגלה לנו שזה לא כפי שחשבנו. אני יכול להביא התנסות שהייתה לי באחד הריטריטים, שדווקא זה היה סשן של מדיטציה והליכה, וזה היה כבר היום מתקדם של התרגול, ועוד היה שמיני, שמיני, תשיעי, וזה היה שם איזשהו רצף של תרגול, וההליכה, קרן דיברה היום על האורחים, אתם זוכרים את התופעות האלה שמופיעות, השתוקקות, דחייה, ספק, עייפות, אי שקט, ואני זוכר ש הלכתי, וזה הופיע, הופיע, ספק, וראיתי אותו, ואיך שראיתי אותו, נעלם, זה הופיע, התפקות למשהו, ראיתי את זה ונעלם, והופיע פתאום עייפות, אוי, אני לא כך עייף, אני רוצה להפסיק, ראיתי, נעלם. מדברים על זה, שהאורחים, יכול להיות, קוראים על זה, טיול מאורגן, שבאים כולם ביחד. באנגלית קוראים לזה מולטי הינדרנס אטאק או משהו כזה. והאמת היא זה אכן אפשרי, זה יכול לקרות, אבל מה שהיה מדהים באותו רגע, שוב פרי של הריכוז והתשומת לב הספציפית שהיו נוכחים כנראה, שברגע שראיתי זה נעלם. ברגע שראיתי, כולם, ולא פעם אחת ולא פעמיים, זה פשוט היה, זה כמו להיות בסרט, אתה רואה משהו? זה נראה, טיק טק, טיק טק, טיק טק. וכשזה קורה, וזה קורה מול עיניך, ואתה ער, ואתה הולך, ואתה לא מדמיין, משהו במוצקות ובנטייה להגיד, זה אני, זה שלי, משהו שם כבר לא מחזיק מים, כי אתה רואה שזה פשוט פעול, זה סרט שמופיע מול עיניך. כן, אני מתקדם, כנראה שהרשימה יותר גדולה מהזמן. אספקט נוסף שהבודה דיבר עליו, דיבר הרבה, זה האספקט של ראיית אשליית השליטה שלנו. והבודה אתגר אותנו לראות כיצד, כמה אנחנו משלים את עצמנו שאנחנו בשליטה. ואני מקריא פה איזה קטע מתוך סוטרה של שנקראת הסוטרה על מאפייני היעדר העצמות. הבודה הגדיר את המאפיינים, ואני עושה כרגע בשלישי. אחד הדרכים שהוא המליץ לראות את האשליה של הבעלות ושייכות על התופעות, זה דרך האספקט הזה של השליטה. הוא אומר ככה, מזירים או מתרגלים, צורה, גוף, איננה עצמי, מכיוון שאם גוף היה עצמי, גוף זה לא היה מוביל לסבל ולייסורים, וניתן היה להורות לגוף, גוף, יהיה כך, אל תהיה כך, אבל מכיוון שהגוף איננו עצמי, גוף מוביל לייסורים, ואי אפשר להורות לגוף, גוף היה כך, גוף אל תהיה כך. תחושות אינן עצמי, תפיסות אינן עצמי, מחשבות אינן עצמי, תודעה איננה עצמי, מכיוון שאם תודעה הייתה עצמי, תודעה זו לא הייתה מובילה ליסורים מסוים, וניתן היה להורות לתודעה, היא כך, ואל תהיה כך. אך מכיוון שהתודעה נעדרת עצמי, וכך לגבי מחשבה נעדרת עצמי, תפיסה נעדרת עצמי, תחושה, מכיוון שכך, היא מובילה לסבל ובלתי ניתן להורות עליה תודעה, היא כך, אל תהיה כך. וזה בעיניי זה הנחיית מדיטציה מאוד מדויקת לגלות שוב ושוב שכל מה שנראה לנו שהוא אנחנו הוא שלנו, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. התחושות, האם ניתן לשלוט בתחושות? האם ניתן להגיד תחושה, גוף, תחוש עכשיו תחושות נעימות, גוף, תפסיק לחוש תחושות נעימות. האם אפשר להגיד לתחושה, תשארי, או תפסיקי, או תפסיקי להיות לא נעימה? ככל שאנחנו מתבוננים שוב ושוב, בצורה לא שיפוטית, פתוחה, אנחנו רואים שכל מה שמופיע בשדה התודעה, מופיע בעצמי, מופיע רוקד ונעלם. ואשליית השליטה שלנו, אשליית הבעלות שלנו, מתישהו מתפוררת, כי אנחנו מבינים, זה לא משליטתנו. ואני חושב שזה נושא שמאוד חשוב לזכור אותו, ולראות אותו, כי באיזשהו מקום יש לנו משהו בנו כמה כל כך לביטחון. השליטה זה תוצאה של כמיהה לביטחון. אנחנו רוצים לשלוט כדי שהגוף לא יחזב אותנו, כדי שהתודעה לא תחזב אותנו, כדי שהתחושות לא יחזבו אותנו, כדי שהזיכרון לא יחזב. כל מה שאנחנו עושים ועושים זה בעצם הפוך. אנחנו מנסים להגביר את השליטה. הבודה מציע לנו תרגול רדיקלי, 180 מעלות הפוך, לזהות שבאופן אמיתי הדברים קורים מעצמם ולא ניתן לשלוט בהם. ניתן לשלוט, אם נרצה, אם חשוב לנו, זה בכוונות שלנו שמופיעות. אוקיי, להחזיר, להיזכר, וזה העניין של להיזכר שוב ושוב. אבל לייצר תחושות, להפסיק תחושות, להפסיק מחשבות, להגיד אני לא רוצה מחשבות טובות, אני רוצה, לא רוצה מחשבות לא טובות, רק טובות אני רוצה. אם זה היה אפשרי, אף אחד לא היה למדיטציה, ובצדק. זה לא אפשרי, אז אנחנו מגלים את האספקט הבלתי ניתן לשליטה של החשיבה שקורית מעצמה, ואנחנו לומדים להרפות. וכן, נוסף, נזכיר עוד שניים, אז הבודה דיבר על זה, נוצר מ... הוא קרא לזה, זה אחד התנאים באופניסה סוטרה, שכינה שקטה, או שקט, והכוונה היא לאותו תנאי שמתפתח כתוצאה בתנאים ונסיבות, שבו הדעת שקטת. הלבל של המחשבות שעודפות מחשבות רגע, ושוב זה לא דבר שאפשר לעשות אותו במחיר רצון, אני בכל אופן לא יודע איך להגיד למחשבות שלי לכו לישון, לא צריך אתכם, אבל זה מתפתח, וזה מתפתח כתוצאה מתרגול, כתוצאה מתשומת לב, מריכוז, כל מה שאנחנו מפתחים פה, וזה יכול לקרות במדיטציה, וזה יכול לקרות לא במדיטציה, ברגעים שבהם מתאפשר, קוראים התנאים והנסיבות, שבנו לרגע אחד, הדעת שוקטת, הדעת פוחתת, הדעת או נעלמת זמנית, או נסוג על הרקע, נוצר איזשהו רגע של שקט. זה יכול להיות כשאנחנו פשוט מקשיבים לשיחה, משהו בנו כולו הקשבה והדעת שקטה. זה יכול להיות כשאנחנו מתבוננים בנוף או באיזשהו מקום בטבע, זה יכול להיות שאנחנו פשוט יושבים ובוהים, זה יכול להיות שאנחנו שוכבים ומביטים בשמיים מלאי הכוכבים, ומספיק לפעמים ברגע אחד של שקט שפתאום הסינק עם המציאות משתנה, אנחנו יוצאים ממנו, חוזרים אולי למחשבות, והמציאות נראית אחרת לגמרי, וזה לא שהמציאות השתנתה, אלא משהו נכנס לסינק אחר, לסינכרוניזציה אחרת עם התופעות, האני, או שפשוט לא מופיע, או שנסוג ולא נהיה, לא משתלט, ואנחנו טובים, מה חסר? יש לנו לא חסר. הכל במקום. אז הצצות כאלה יכולות להיות רגיעות, והתפיסה הרגילה תחזור ותיקח את הפיקוד, וזה יכול להיות משהו מאוד טרנספורמטיבי, אי אפשר לדעת. אבל הן נותנות לנו איזושהי בהירות שהתפיסה הרגילה שלנו היא רק אופציה, היא לא אמת. היא לא הדרך היחידה שבה אפשר לתפוס את הדברים, היא פשוט הרגל או איזשהו הרגל, דפוס, ושהתפיסות יכולות להיות אחרות, ומדברים על זה במסורת שמספיק פעם אחת לראות את השמש, פעם אחת לראות ישירות את השמש, כדי שלא יהיה לנו ספק במציאות של השמש, בקיום של השמש. לא משנה אחרי זה אם יופיעו עננים, והרבה עננים, לא יהיה לנו ספק שיש שמש, כי ראינו אותה. אז ההצצות האלה של שינויי תפיסה, או של ראיית מפגש ישיר עם המציאות ללא התיווך של התפיסות הקודמות, עושות איזו טרנספורמציה בפנים, ואז החוויה משתנה, אבל הוודאות נשארת, מתקיימת. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, שלפעמים כששום דבר לא עובד, ייאוש יכול להיות תנאי לשחרור ולהרפיה, לשחרור היחסות. ולפעמים אנחנו מתאמצים כל כך חזק, משתדלים כל כך, עושים את כל יכולתנו להיות נוכחים ולהתרכז ולשים לב ולעשות את הכל to get it right, לעשות את הכל, וכמה שאנחנו לא מתאמצים ולא משתדלים לא הולך. וייאוש עם לקונטקסט מסוים הוא סוג של ריקו, הוא סוג של הרפאיה. אנחנו מרימים ידיים, מתייאשים, וברגע של הרמת הידיים, ברגע של הייאוש, משהו משתנה. והרמת הידיים עצמה היא ה-let go שכל כך עשינו כדי לפגוש את זה. יש סיפורים במסורת, יש סיפור על אננדה, מה? לא לספר את השני? אפשר גם לספר את השני. אחרי זה בסיבה מפגש צוות, אני אספר אותו. אבל יש סיפור מאוד יפה במסורת, אני לא יודע אם הוא נכון או לא, אבל שמעתי אותו ממישהו שנשמע לי מאוד אמין, שלא חי אז, אבל... אבל הסיפור הוא שאחרי שהבודה מת, כמה וכמה שנים אחרי זה, התלמידים שלו והחליטו לעשות אסיפה של כל אלה שזכרו את השיחות של הבודה, ולהתחיל לעשות איזשהו קובץ מסודר של הדרשות של הבודה, כדי שיהיה משהו שניתן להגיד, זה מה שהבודה לימד. בניגוד לזה משהו שהוא לא לימד, אז היה, אז עוד לא עולה על הכתב, והיה פנאי, יכלו להשתתף באספה הזאת רק אנשים שהיו ערים לגמרי, משוחררים לגמרי, ארהנטים, אבל היה צריך שיהיה שם אנשים שזוכרים את מה שבודה לימד, והבן אדם שזכר הכי הרבה את מה שבודה לימד זה היה אננדה, העוזר האישי שלו, שהיה לו כנראה זיכרון פנומנלי, למעשה את רוב מה שבודה לימד הוא זכר, אבל אננדה לא היה ארהנט, הוא עוד לא השתחרר לגמרי, וקבעו את המועד בעוד כך וכך ירחים וזה, מקום זה וזה. אז חבר מול ארנדה, לאננדה, נתח לדחילק, יאללה, שחרר, אנחנו צריכים אותך, אם לא תהיה ארנד, לא נדע מה בודה אמר, לא נוכל. אז אננדה התחיל לעבוד קשה, ותרגל, 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 יום ולילה, ישיבה, הליכה, ישיבה, הליכה. עכשיו זה לא, אוקיי, נגמר ריטריט באונדורף שחזור לתל אביב, אם אתה לא מתעורר, אין. אז הוא היה מאוד בלחץ כנראה, ואני בטח הייתי מאוד בלחץ, הוא פה צריך להתעורר. והסיפור אומר שבלילה לפני האסיפה, 2 בלילה, שלא היה שעונים, אז השמורת האחרונה שלה, ואננדה מבין שהלך עליו, אין. הוא כנראה לא יעשה את זה, אז הוא אומר, טוב, אז לפחות נלך לישון, וכל כך עייף וכל. ברגע שהוא שם את הראש של הקריק, התעורר. מה שהיה צריך לעשות נעשה, ובבוקר אננדה הגיע וסיפר לכולם מה בדיוק הבודה אמר. אז אני לא רוצה שהמסר שיצא מפה זה תתייאשו, אבל אני רוצה, המסר הוא שיש, זה יכול לקרות להמון דרכים וצורות, אז לתת אמון ולהתבונן ושוב להתבונן ולהתייאש ושוב להתבונן ולהתייאש. ואולי מה שחשוב, או מה שאני לא יודע אם חשוב, אבל זה לא שאנחנו משתחררים, או אנחנו משחררים את עצמנו, אלא זה יותר שהדרך משחררת את מה שעד עכשיו חשבנו שזה אנחנו. זה יותר קורה מעצמו מאשר אנחנו עושים את זה. אז נשב איזה דקה או שניים בשקט.